רדיו סול סיואייר, הרדיו של ישראל.
משרד התחבורה והרשות הלאומית לבטיחות בדרכים. rsa.gov.il
יפו סיפור העיר, הכי יפו שיש. 5-2-2-6-6-6.
עמותת קול נותן, המרכז לסיוע חברתי. עמותת קול נותן מסייעת למשפחות נזקקות, חיילים בודדים, נוער, נוער בסיכון, אנשים עם מוגבלויות וצרכים מיוחדים. העמותה מקימה תוכניות סיוע והשרה בתחום התקשורת והמוזיקה ומקרבת בין תרבויות במגזרים השונים. תרומתכם קטנה כגדולה יכולה לסייע לאלפי אנשים. לתרומות חייגו עוד היום 03-677-3636. עמותת קול נותן, המרכז לסיוע חברתי.
קול נותן, המרכז לסיוע חברתי.
מרגישים שהאדמה רועדת מתחת לרגליכם? כנראה זו רעידת אדמה. רעידות אדמה עלולות להתרחש באזורנו, לכן חשוב להיות ערוכים ולפעול לפי ההנחיות הבאות. בזמן רעידת אדמה, הכי בטוח לצאת לשטח פתוח. אם אינכם יכולים לצאת החוצה, היכנסו לממד או צאו לחדר המדרגות. אם אתם באזור הים, התרחקו מהחוף מחשש לצונמי. למידע נוסף, היכנסו לאתר פיקוד העורף, orf.org.il, או התקשרו ל-104, מרכז מידע טלפוני בשפות שונות. מגישים המשרד להגנת העורף ופיקוד העורף.
של רדיו סול בהגשת עופר לוין ודרור בוקצ'ין.
צהריים טובים, צהריים משובחים. אנחנו התחלנו מוקדם כזה, לא נתנו לשיר. מה עניינים דרור?
וואו,
כן, שמע, יש לנו היום ריקו על הקו גם ממתין.
שימתין.
יש לנו את מאור בר תקווה שנמצא איתנו גם כאן באולפן. היי מאור, מה המצב?
היי, מה קורה? צהריים טובים.
וכמו שאני מכיר, כמו שאנחנו זוכרים את מאור, הרחקנו אותו פעם לפני 5-6 שנים, לא זוכר כבר. וואו. רגע, נדבר עכשיו, רגע, כמה שנים? 5 שנים, נגביר לך קצת את הזה. הוא תמיד מדבר ויש לו הרבה על מה לדבר, אז איך אומרים, התוכנית קצרה.
הבנו, השעה תהיה קצרה הפעם.
כן, אבל תמיד, לא מבטרים לו. ריקו, מה עניינים?
שלום,
התגעגעתי מאוד. הכל מוכר מעבר, חכה, בוא ננסה לחשוב מי זה.
אין זמן.
פעם אחת אני אחזיר לו.
משה ריקובר נמצא כאן על הקו.
כן, האמת שאני מודה באשמה, הברזתי בשבועות האחרונים. לא כי אני לא רוצה, ולא כי לא הזנתי לכם תוך כדי, פשוט כי...
כי יש פרוספריטי בתחום הנדלן?
מה?
יש פרוספריטי בתחום הנדלן?
יש פרוספריטי בתחום החורף. בואו נגדיר את זה ככה.
תסתכל על ידיי, אני עדיין עם צבע שמן על היד, זה אומר ש...
מה שמת? מה סגרת?
לא, הייתי בדירה שאני מטפל בה, הייתה שם נזילה בעבר, זה לא יפה. ניקיתי במקונומיקה את העובש, ניקיתי. עשיתי שכבה ראשונה של צבע שמן בשביל האטום, ואחר כך נשים בונדרול, ואחרי זה נשים צבע אקרילי. בקיצור, אם תצטרך מפרטים, תדבר איתי.
יש מצב, יש מצב.
בשמחה.
מרשים מאוד, מרשים מאוד. אז כן, אז אנחנו קבועים בשלוליות ובנזילות ובחורף הלא פשוט שעובר עלינו. אבל עוד לא נורא, עוד כמה שבועות מתחיל השמש, קיץ, ייגמר החורף. ממוצע עם 22 ימי גשם בשנה, השנה באמת היו קשומים וחזקים מאוד, כשמגיע הגשם הוא מגיע. אבל הכל בסדר, אבל הכל בסדר. מה שלומכם, מה נשמע?
בסדר מצוין.
אנחנו בסדר. על מה אנחנו מדברים, ריקו?
אנחנו מדברים, לצערנו הרב, על מה שקרה אתמול.
אמרתי לך, אמרתי לך.
הייתי שם. הייתי שם.
אז זהו, האמת שגם אני במקרה עברתי שם, ופתאום ראיתי אמבולנסים וזה ליד המגדל, אמרתי, אופה, לא נראה טוב, לא עברו 5 דקות, כבר קיבלתי וואטסאפים, אם אתם רוצים, אני אשלח לכם אחר כך של תמונות מהמקום, כולל דברים לא נעימים.
אחי, אתה זוכר איפה אני מתנדב ואיפה, איזה תמונות אני מקבל גם, כן, כן.
כן, כן, אני מתאר לעצמי שראית את התמונות שראינו.
כן,
עוד לפני שאני ראיתי, כואב הלב, מיותר, משהו שם, יותר מדי, באמת, יותר מדי, שניים בפעם אחת, והיה שם את התמונות, היה שם תמונה שפשוט זעזעה אותי, שרואים את השני חבר'ה האלה מחייכים על פיגום, לפי הביגוד שלהם, זה היה בקיץ כנראה, ורואים את זה שני חבר'ה צעירים, בני 30, שאוהבים את העבודה שלהם, זה מאוד מעניין מי נרדם שם בשמירה ומה קרה, האם הם לא חגרו נכון יהיה טוב את הריתמה, אולי הם פשוט באמת הם לא שמו במקום הנכון, אבל מישהו צריך לבדוק את זה, האם הפיגום התלוי הזה, הממוכן, היה, לא עבר בדיקות, צריך, אני לא מסיק מסקנות, אני סתם אומר, אבל שוב מוות מיותר לחלוטין, תאונת בנייה שלא הייתה צריכה לקרות, ואנחנו כל פעם אומרים את זה וכל פעם מדגישים את זה. למה לחכות? יש כוכבי בטיחות, איזושהי, איך נקרא לזה, תוכנית מאוד יפה שהתאחדות בוני הארץ עשו, וצריך לחבק אותה, ואני יודע אישית שזה הולך בעצלתיים. לא מספיק חברות קבלניות מרימות את הכפפה בקטע הזה, אז צריך קצת יותר להדגיש את זה.
אני חושב, ריקו, שצריך להיות, לקחת כמה משגיחי כשרות, וללמד אותם איך לעבוד, ולהיות משגיחי בטיחות. נגדיר את זה ככה. יכול להיות שזה... כן. להכניס משגיחי בטיחות לתחום הזה. לא רק...
נכון. תשמע, הפריטו עכשיו את כל נושא המשגיחי כשרות, את כל התעודות כשרות.
נכון.
אז אפשר גם להפריט את זה. לעשות עוד גוף, לעשות עוד משהו במימון ממשלתי, במימון...
ואז הקבלנים יפקו שעוד משהו מעכב את הבנייה. ועוד משהו גורם לעליית המחירים.
אתה יודע מה שיעכב את הבנייה, אבל שלא יהיה... אתה יודע מה, תכנוס אותם על הרוגים, בסדר? תכנוס אותם על פצועים. תעשה להם מיסוי על הדבר הזה. ברגע שזה כואב לקבלן בכיס, כאן זה... אני אהיה מאוד מאוד קיצוני. הם לא יהודים, הם בני דודנו, נכון? אז זה פחות כואב.
לא, אבל לא, ברגע שזה יתאב... לא, אני לא מסכים איתך. האמירה הזאת קשה לי אפילו, אופר, אבל...
אני לא יודע, אבל למה לא עושים כאן בלגן?
אני לא חושב, אני לא חושב. אני אגיד לך למה לא עושים בלגן. לא עושים בלגן כי זה כבר חלק מהסטטיסטיקה, ולא עושים בלגן. אני אגיד לך מתי כן יעשו בלגן, או מתי כן ייקחו את זה לתשומת ליבנו, האלו שבענף, אני גם בחברת ביצוע, אז באמת עוד יותר כואב. אני יודע מה אנחנו עושים, איזה פעולות, וכשהאתר נראה יפה, מדוגם, נקי, אז יש פחות סיכוי טוב, יש פחות סיכוי לתאונות. אבל ברגע, אתם יודעים למשל, כשקורה משהו כמו שקרה אתמול, לכמה זמן נסגר האתר?
24 שעות.
אתם יודעים?
אין לי מושג.
כמה?
24 שעות.
3 ימים. 3 ימים. אם אתר כזה היה נסגר לחודשיים, אז כנראה הבדיקות כבר היו הרבה יותר משמעותיות. כי יום, כי חודש תקורות של קבלן שנמצא במיוחד באתר כזה, זה לפחות 500,000 שקל, אם לא יותר. יותר גם באתר כזה. חודש. חודש שאתר עומד ולא עושה כלום, עולה מאות אלפי שקלים לחודש. אז אם נחיב לעצמנו בדבר הזה, הוא יכול שנקפיד יותר.
ואומר את זה ריקו, שהוא נמצא בצד הזה.
כן, כן, אני בצד הזה. אני בצד הזה, ואני אומר, אם קורה משהו, תחייבו לנו. אנחנו רוצים להקפיד יותר, אנחנו משתדלים. שוב, אני יודע איזה פעולות אנחנו עושים. ואני לא מדבר על החברה שאתמול קרה לה את, את המקרה המצער הזה, גם היא, אגב, היא אחת מהחברות הייחודיות יותר שקיימות בענף. משהו שם, סוף יש עוזרי בטיחות. בכל אתר יש עוזר בטיחות. באתרים גדולים צריך שני עוזרי בטיחות. התפקיד של החבר'ה האלה, ומנהל הפרויקט צריך לבדוק את זה, מ-6 וחצי בבוקר ועד אחרון הפועלים ב-6-7 בערב, לא משנה מתי, לא לשבת שנייה, לשתות קפה תוך כדי עמידה, כל היום לטייל באתר, לבדוק את המפגעים, לראות את הדברים. וכולנו חוסכים, מה, למה חוסכים? כי נותנים לאותו אבט, זה נקרא בקיצור, עוזר ביטחון, עוזר בטיחות, שהוא מסתובב, עושה גם השלמות.
הוא גם...
וגם קצת פלאי, עושה קצת טכנולוגיסטיקה וכאלה. זה מה שהוא צריך לעשות בשביל זה, הוא מקבל כסף, צריך לשמור על עצמנו.
ריקו, אני מקווה ששבוע הבא נדבר עם, על דברים יותר משמחים, כמו מחירי הנדלן אולי.
שמע, אותי אישית זה משמח, הדירה שלי עולה ועולה ועולה,
כן, זהו, זה לא
משנה. יש לי קבוצה טובה לילדים.
כן, אבל בסוף הם יצטרכו למכור את הדירה וישאר להם מעט כסף, כי הם יצטרכו לקנות משהו אחר שעולה, שגם כן עולה ועולה ועולה.
אני כנראה כבר לא... הם מתמודדו עם זה כמו שאני התמודדתי.
בעיה שלהם, בדיוק.
בדיוק.
ריקו.
חברים.
תודה רבה.
בנימה אופטימית זאת, רק נסיים אם יתרשו לי.
ברור.
חברים, רוצו, טוסו לקנות דירות, המחירים עולים, אנחנו אומרים לכם את זה כבר שנים.
ריקו,
תודה רבה חמוד.
תודה רבה, ביי.
ביי דרור, ביי עופר.
ביי. טוב, תודה רבה לריקו. תמיד, כן, אני חושב שגם בטיחות בסוף זה, זה קשורה לנדלן איכשהו, וזה התחום שאנחנו עוסקים בו. ו...
זה החברים שלנו, או העובדים שלנו, או החברים שלנו.
ו... לא יודע, זה מרתיח אותי הדברים האלה.
כן.
אני לא... לא יודע, צריכים לעשות שיימינג לכל האנשים.
אז בואו נעשה אות.
רגע, אות, נעלמה לי אות כאן, רגע שנייה.
רגע, איפה?
נעלם האור.
רגע, לא נעלם שום דבר, הכל בסדר.
סון סון, רדיו סון.
זה ה... לא, זה לא האות, כן, זה זה.
אני אגיד לך שמהצד השני של ה...
צהריים טובים, צהריים משובחים, פרלמנט הנדלן, דרור בוקצ'ין, עופר לוין באולפן, מאור בר תקווה, מה קורה?
מה העניינים? צהריים טובים לכם ולמאזינים.
מאיפה הגעת אלינו? מפתח תקווה, נכון.
פתח תקווה.
איזה...
אבל אני זוכר גם היסטוריה ברמלה.
אם היה לו, נכון.
לוד רמלה?
היה, כן.
לא, גדלת איפה?
אני גדלתי בלוד.
אתה רואה? אז יאללה, בוא תספר רגע מי אתה. תספר לנו מי אתה.
ככה, נעים להכיר, שמי מאור בר תקווה, בן 36, נשוי להילה מדהימה.
שהכרנו אותו, אני חושב בן 31.
ו-31, כן, ממש בהתחלה, נשוי להילה מדהימה, אבא לאלמוג, אמא ואיתן, שאתמול חגג יום הולדת שנתיים. אני נולדתי וגדלתי בלוד עד גיל 25, למדתי ברמלה, הכרתי את אשתי, עברתי לפתח תקווה כי היא לא רצתה לעבור ללוד, אני מבין את הסיבה. ואנחנו נשואים אותו 11 שנים. נכנסתי לתחום הנדלן במרץ 2015, שקודם לכן הייתי 5 שנים בחברת פדקס משלוחים. הייתי שם שליח.
שליח? שליח. מי שליח לתחום הנדלן?
מי שליח לתחום הנדלן?
מילא היית אומר לי, אני מנהל תיקי לקוחות בפדקס או משהו בסגנון הזה, אבל מי שליח, שלום, זה השליחות?
זה השליחות, זאת החבילה, זה מה שהזמנתם. הייתי במשך 4 שנים שליח, לאחר מכן הייתי שנה מנהל תפעול כאוטסורסינג בחברה חיצונית, נגמר התקן. הזמינו אותי עוד לפני שידעתי שנגמר התקן, ואמרתי, יש שיחה עם המנהל, מקדמים אותי להיות מנהל תפעול במחסן, שזה היה החלום הגדול, והתבשרתי אחרת. באותה תקופה אלמוג שלי היה בן 3, אילה אשתי הייתה בהיריון בחודש 6, ואמרו לי, או שאתה חוזר להיות שליח, או ש... אז לא יודעת איך להקל את הבשורה, אבל אני כן יכול להגיד שהמנהל שם המליץ לי בצורה מאוד מאוד חברית לעזוב וללכת ללמוד, ובאותם ימים הכרתי את אחות של אחד הזכיינים ברמת השרון. ממש לקח לי איזה חצי שעה ככה להירגע מהבכי, מהתסכול, מהאכזבה, אחרי שיחה עם אשתי, התקשרתי לאחות של הזכיין ואמרתי, היום אני צריך להיפגש איתו, אני חייב מסגרת, אני לא יכול להרשות לעצמי להיות ככה בין לבין. קבענו פגישה ביום חמישי לאחר מספר ימים, ואמרתי, מאור בר תקווה, מתווך נדלן. וככה התחלתי.
כלומר, לא מ... out of nowhere כזה.
out of nowhere. אפילו לא ידעתי מה הפוטנציאל הכלכלי, העסקי או המקצועי שיש בעסק הזה, פשוט הייתי חייב מסגרת. בכל זאת, שכירות, הלוואות, מינוסים, והרבה בעיות שיש לרוב הזוגות הישראלים, והייתי חייב מסגרת. לא כי ידעתי מה הפוטנציאל התמון שיש בעסק הזה.
אבל שאתה היום... אבל גם להיות מתווך נדלן, זה לא מסגרת קבועה, נכון?
לא ממש מסגרת. אני לשמחתי, היו לי שני עסקים כעוסק פטור. הייתי מסאג'יסט מספר שנים, והייתי מנולן מספר שנים. אז ידעתי מה זה מצריך ממני. עד היום כבר 7 שנים, העסק הזה הוא מטורף, מטורף. אני רואה את המתווכים, אנחנו נדבר על זה גם בהמשך. בהתחלה שהבנתי שאני צריך שיהיה לי לוז מסודר, והייתי צריך את ההוגנים האישיים שלי, כי היינו עם רכב אחד, והייתי צריך לקחת את אלמוג לגן, את הילה לעבודה, לחזור לרמת השרון, לסיים שם בשעה 3, לחזור לפתח תקווה, לקחת את הילה מהעבודה, לקחת את אלמוג מהגן, להיות שעה, שעתיים בבית, ואחרי זה לחזור לרמת השרון.
כי עבודת המתווך היא לא נגמרת בשעה 3.
היא לא נגמרת בשעה 3, היא גם לא נגמרת בשעה 8 ו-9, זה באמת 24-6 ברוב המקרים, וצריך להיות כל הזמן בעסק, וכל הזמן למצוא ולוודא את הפעולות המקדמות בעסק, מה יוצר לנו כסף בטווח הקצר, ומה יוצר לנו כסף בטווח הארוך.
ואת רמת שרון עזבת באיזשהו שלב?
עזבתי לאחר 4.5 חודשים. היה לי קשה עם כל הנסיעות והתלות של, של רכב אחד ומרחק.
כן, זה כמעט 1.5 שעה בבוקר לכל כיוון, לא?
לפחות, לפחות. זה היה מתסכל. הייתי מגיע בבוקר, הייתי יוצא בכמעט 8, 8:10, הייתי מגיע כמעט 9:30. לא היה לי איזה רצף לוז מסודר. כל 4.5 חודשים הייתי עובד מה שנקרא on-off, מתוך 20 פרזנטציות. הייתי, גייסתי רק נכס אחד, זה מה שגרם לנקודת שבירה הראשונה שלי, ואמרתי, מה אני צריך את זה? אני בעבודה הקודמת, אמנם עבדתי יותר מ-220 שעות בחודש, אבל ידעתי להביא 11, 12 נטו, כולל רכב, כולל מחשב, כולל טלפון נייד, וזאת הייתה נקודת שבירה הראשונה שלי, והחלטתי כהחלטה עסקית להצטרף למשרד ברימקס פתח תקווה, ממש בתחילת אוגוסט 2015. עד אז אני יכול להגיד שדי חיפשתי את העסקה, ומרגע שנכנסתי לרימקס פתח תקווה, למדתי איך לבנות עסק, וזה מה ששיפר פלאים את היכולת ביצוע מול יעדים שלי.
מה הכוונה איך ללמוד עסק? אני בכוונה שואל שאלות של טעם.
זה שאלות של טעם וריח. היום רוב המתווכים אין להם לוז מסודר, אין להם שגרת יום.
רגע, עשית שינוי תוך כדי.
עשיתי המון שינויים תוך כדי.
תספר על המשמעותי ביותר.
המשמעותי ביותר שהייתי סך הכל 5 שנים סוכן, היה לי גם צוות משלי, ובאפריל 2018 רציתי להגדיל את הצוות, והמלצתי ואייצתי לאשתי לעשות רישיון תיווך כדי שתבוא להיות בצוות שלי. עברה את המבחן, התחלתי ללמד אותה מה לעשות, איך לעשות. חודשיים לאחר מכן היא קיבלה שיחת טלפון מהמנהלת שלה בעבודה, והיא אמרה לה, אנחנו מקדמים אותה, גם מבחינת רכב, גם מבחינת שכר, וכל היה, אוקיי, מה אני עושה עכשיו? ותקופה מאוד ארוכה שילמנו מחירים משפחתיים, זוגיים, אישיים, ויתרתי על המון תחביבים כדי לקדם את העסק. שכחתי קצת מהדברים באמת החשובים. בהזדמנות הזאת אני אגיד, אשתי הילה, תודה רבה על כל התמיכה ועל כל הפרגון. זה עשה אותי ועושה אותי מי שאני היום. וקיבלתי החלטה להיות סוכן קונים באחד הצוותים במשרד עצמו.
סוכן קונים זה אומר שאנשים שחפשים עכשיו נכס מרימים טלפונים לכל המשרדים בפתח תקווה.
נכון.
שלום, מחפשים נכס. ואתה זה שמטפל בהם.
בדיוק. באופן שרירותי הם מחפשים, הם לא יודעים והם לא מבינים איך התהליך אמור לעבוד.
בניגוד למתווכים שבדרך כלל מה שהם הם מוכרים נכסים, ואז יש את הבלעדיות ואת כל הדברים האלה.
נכון, נכון. יש סוכנים שמתעסקים ספציפית בגיוסי נכסים, שזה הלב של העסק, ויש סוכנים ספציפיים שמתעסקים בלהראות את הנכסים, ואז נוצר...
זה השימור לקוחות נקרא לזה.
זה השימור לקוחות, כן, כי בעלי נכסים שחותמים בלעדיות לאותו מתווך, יש בעצם התחייבות ומחויבות של שני הצדדים למחירת הנכס, ועם הקונים זה אחרת, כי אז אפשר באופן פרוץ לעבוד עם כמה מתווכים במקביל, ועדיין לא למקסם את התהליך. וקיבלתי את ההחלטה הזאת מתוך מודעות אישית, זוגית ומשפחתית, להיות יותר בבית. וככה קרה. הייתי שם קרוב לשנה ושמונה חודשים, חשוב לי להיות יותר בבית, להיות יותר עם האישה, להיות יותר עם הילדים. וזה היה בעצם השינוי הראשוני המהותי שלי בתחום הזה.
כלומר, הלכת קצת אחורה אולי.
הלכתי הרבה אחורה מרמת ה... בוא נגיד שהסתובבתי עם הרבה אגו במשך הרבה שנים, והבנתי שזה לא מי שאני. זה משהו שנוצר תוך כדי תנועה, וקיבלתי ברמה מטאפורית סתירה מאשתי, אומרת לי, מאור, אתה יודע מי אתה, כולם יודעים מי אתה, תישאר מי אתה, ככה אתה תצליח. הורדתי את האגו, פניתי לכמה סוכנים שחשבתי שאני יכול באמת לעשות איתם שותפי פעולה, והתחלתי לעבוד עם רועי גופמן, סוכן שהיה במשרד. הייתי איתו סוכן קוני במשך שנה ושמונה חודשים, וקודם לכן, כסוכן יחיד, הייתי מקום 12 בארץ ברימקס, וכשהיינו צוות, היינו מקום שלישי בארץ. זאת אומרת, אז מתוך היכולת שלי להביא, להוריד את האגו, ולהבין שיש פה מישהו כרגע שהוא ראש הצוות, והוא זה שמנהל על מנת להגיע לתוצאות הרבה יותר טובות, אז קיבלתי את ההחלטה לעשות את זה. כדי להרוויח גם מפה וגם מפה. והאמת, הרווחתי. לפעמים צריך ירידה אחת מסוימת.
לא, ברור, לפעמים, אתה יודע, יש יתרונות לפעמים בעבודת צוות, שגם חלוקת העבודה מתחלקת, וגם התפקידים, וגם בסופו של דבר, התגמול, אולי הוא יישאר עוד, דרך אגב, אותו דבר.
אז אני יכול להגיד שהוא לא היה רחוק. הוא לא היה רחוק. אנחנו תמיד מדברים על זמן שווה כסף.
נכון.
ומעבר לזמן שווה כסף, היום עם הילדים שלי, שאלמוג בן 10 אותו, אמא בת 6.5 ואיתן בן 2.
ויום.
ויום. זה זמן שהוא לא חוזר. והחלטתי, מה שנקרא, לרדת מקצועית אחורה, כדי להרוויח משהו שלי לא היה כילד, כי הורים שלי התגרשו שהייתי בן 9. וזה עוד נקודה שאמרתי לעצמי, אוקיי, תתעורר, זה הזמן שאתה צריך להיות איתם, רוצה ולבחור להיות איתם, אי אפשר לדעת מה יהיה. וזאת ההחלטה המקצועית האישית והמשפחתית שקיבלתי.
כן, אני חושב שזו החלטה... החלטה מבורכת לדעתי, זה... אנחנו רצים כולנו, אתה יודע, דרור, אחרי ה...
לא, אני חי גם כן עם אישה מקסימה, שבשלב מסוים אמרה, הייתה לה קריירה מאוד מצליחה ב-ECI טלקום, עם משרה מאוד מאוד בכירה, ואמרה שנייה, אני הילדים שלי לא רוצה שיהיו ילדי מפתח. כשאני הייתי ילד, היינו הולכים עם מפתח תלוי לצוואר, משהו לפתוח את הדלת. ולדעתי, במשך תקופה מאוד ארוכה, ילדים היו חוזרים הביתה, חיכתה להם ארוחת צהריים חמה, יושבים שלושת הילדים סביב השולחן עם אמא שלהם, כל אחד מספר מה היה לו, מה יש לו, איזה חוג יש לו, עם האבא הסעות באמס, היה אצלנו רק עם הסעות. וכשהם היו מאוד מאוד קטנים, תמיד היינו צוחקים שאני הייתי נכנס בשנייה שהם היו נכנסים הילדים למיטה, אחרי המקלחות והכל. ותודה לאל, אנחנו, החלטה ששרון עשתה ושאתה עשית, בסופו של דבר, בפרספקטיבה של 20 וכמה שנים, היא פרספקטיבה מאוד מאוד נכונה, מאוד מאוד נכונה.
לגמרי.
ותר על הקריירה העסקית.
מרוץ האחברים הזה הוא לא...
נכון. ותזכור שאנחנו... נכון, אנחנו גם מכירים הרבה... עוד פעם, היום מאור, אני חושב, עושה דברים מעניינים בכל... ומלווה את אלה שהם במרוץ האחברים, אז הוא אולי טיפה מסדר אותם יותר, שנדבר על זה הרבה, אבל... אבל... כן, אפשר לחלק את האוכלוסייה על אלה שבאים ואומרים, אני הולך לטרוף את העולם, ולא יעזור שום דבר. ויש כאלה שאומרים, אני טורף את העולם, אבל בדרך אחרת לגמרי.
נכון.
בדרך אחרת לגמרי.
בהמשך למה שאתה אומר, זה מאוד נכון, מהסיבה מאוד פשוטה שהרבה מתווכים אומרים לי, תשמע, אני צריך לעבוד כמה שיותר שעות, כדי לעשות כמה שיותר פעולות, כדי להשיג כמה שיותר תוצאות ולהרוויח כמה שיותר כסף. העניין פה זה עניין אפקטיבי. האנשים מתווכים שלא מנהלים תלוש שלהם כפי שהם צריכים לנהל, ולעשות ולבצע את המשימות הדחופות והחשובות, ומתעסקים במה שנקרא, בכל השאר.
ברועש או בדחוף ולא בחשוב. כן. אני חושב שבכלל במקצוע, בוא נפתח רק רגע את נושא הליווי וההדרכה והחניכה. אנחנו מדברים על מקצוע שכשתשאל מתווך איפה למדת, הוא לא למדת, רוב המתווכים לא למדו את המקצוע. רוב האנשים...
הם עשו קורס הכנה בדרך כלל.
רוב האנשים, שנייה, כן. קיבלו רישיון, כי בלי זה במדינת ישראל לא ניתן לעבוד. אבל אתה יודע, אני עוזב גם מקצוע אחר שאני רוצה לפתוח.
פתח, אני
אבל בעל. לא רוצה לפתוח היום, נביא מועד אחר, אז אני מדבר עליו. המקצוע הזה, זה מקצוע שאנשים מגיעים אליו, ואם הם היו מוצלחים וטובים, אז אחרי שנה הם הלכו ללמוד אותו במקרה הטוב, או לקחו עזרה חיצונית בשביל, אם הם שרדו את השנה, שנתיים הראשונות. רוב האנשים מגיעים למקצוע, נתן פה בחור מאוד מוצלח, דוגמה מצוינת. הייתי עם הגב לקיר, הסתכלתי ימינה ושמאלה, ידעתי שאת זה אני יכול להתחיל עכשיו, במינימום, נקרא לזה, השקעה, או המינימום של המינימום של המינימום, והתחלנו. רוב האנשים מגיעים למקצוע הזה, כמקצוע לית ברירה. בוקצ'ין, אתה יודע לדבר טוב, כן, לך תמכור, לך תהיה מתווך. זה רוב האנשים. הם לא לומדים את המקצוע, הם לא מבינים מה מוביל אותם לכדי הצלחה, מה זה הצלחה, איך, מה הם מבנה הדרך, מה הם מבנה היסוד. תעיין קצת בספר, תראה את ההבדל.
אתה יודע מה, אני לא יודע את המספרים, אבל מתוך 10 מתווכים שנכנסים למקצוע, כמה עוברים את השנה הראשונה?
במרכאות, תלוי מי עשה את הסקר.
לא, אבל בוא נגיד כזה דבר. מהניסיון שלכם,
המחקר האחרון אומר, אני חושב שאחד ל-20. אבל במה זה תלוי?
כלומר, חצי מתווך מתוך 10.
לא, אני לא דיברתי עליי. תכף אני אסביר למה. אבל, אני חושב, בוא נסתכל. קהילת המתווכים לא גדלה. אנחנו כל הזמן מדברים על 20,000 מתווכים, 20,000 מתווכים, 20,000 מתווכים. ובכל שנה מקבלים רישיון 5,000, 6,000 איש. אז מה קרה? אז בודדים מהם המשיכו, ומהוותיקים בודדים לשם.
דרך אגב, אני יכול... אתה נוסע ברחוב בן יהודה בכפר סבא, אתה רואה את השלטים של המתווכים, כל הזמן מתווכים חדשים תמיד צצים, והישנים...
לא, יש ותיקים גם.
אבל יש בודדים, ותיקים. בודדים, אתה רואה ותיקים שאתה רואה, כן, הפרצוף של אותה מתווכת כבר נמצא כאן 10 שנים, 5 שנים, שנתיים, עכשיו הם נעלמים.
ואיזה יופי, זה מישהי שהיא מוכרת, כי אתה כבר מכיר אותה, והיא מבינה שהיא חייבת לעשות את מה שאנחנו קוראים שיווק עצמי.
נכון.
אבל בוא נלך לבייסיק. מאור, אם אתה רוצה, זה התוכנית שלך, ואתה מוזמן לדבר, אבל אני, יכול להיות שאני רואה את, או ראיתי, את מי שרוצה להיות מתווך, שנייה לפני מאור, אלא אם הוא עשה תפקידים גם של גיוס, קבלה וחניכה, ואז בעצם אתה יודע שאתה מקבל הרבה לידים של אנשים שפונים אליך, או אתה פונה אליהם, שאתה אומר להם, היי, אתם רוצים לעבוד בתיווך? וכיוון שאני הוא זה שמשלם על ההכשרה, אני אומר אני בעיקר, נכון שיכול להיות ששלחנו אותו לקורס שהוא שלם, אבל הכסף הגדול בהכשרה ובהשקעה זה אצלי, אצל מנהל המשרד. אז כשאמרתי לך, אחד מתוך 20 נשאר שורד שנה, זה כי יש שתי פילוסופיות. פילוסופיה אחת שאומרת, אתה לא יכול לחזות מי יצליח בתחום, כל מי שמבקש להיכנס, תקבל אותו, תכשיר אותו, והזמן יעשה את שלו.
זה הפילוסופיה של מנכלי חברות.
זה פילוסופיה אחת. ופילוסופיה אחרת באה ואומרת, יש מספר פרמטרים, שאם אין לך אותם, הסיכויים שלך להצליח הם מאוד נמוכים. עכשיו תשאל אותי, שתי התיאוריות נכונות, ושתי התיאוריות בעייתיות.
אני אגיד דווקא מהכיוון הזה, לפי מה שאני, ככה בסקר שאני עשיתי, בבדיקות שאני עשיתי, 8 מתוך 10 מתווכים בשנה הראשונה לא נשארים, זאת אומרת נשארים רק 2 מתווכים, ובשנה השנייה מתווך אחד רק מתוך 2 מתווכים נשארים. מה שקורה היום בכלל במעטפת המשרדית, במשרדים הגדולים, מבטיחים כל כך הרבה הבטחות ויוצאים בכל כך הרבה קמפיינים, בואו תרוויחו ככה, תרוויחו ככה, זאת אומרת שזה הרבה כסף, וברוב הפעמים זה נכון. עדיין, כשסוכן חדש מגיע, לא משנה מאיפה. זאת אומרת, הרושם הראשוני שאנחנו, אני גם כשהייתי מאמן סוכנים ברימקס רם ללוד, והקמתי איתם תסנית בבאר יעקב, וגם היום שיש לי את העסק שלי בליווי משרדי תיווך ומתווכים, אני עושה אפיון של אותו סוכן. אפיון סוכן פוטנציאלי. אני שואל אותו כמה שאלות, מה הוא עשה, איך הוא עשה, מה הסיבה שהוא רוצה, מה הטריגר שלו, להבין מה מניע אותו, ושם אני יודע גם ללחוץ על הנקודות הרלוונטיות. אנחנו יוצאים למסע של 14 יום. ב-14 יום הוא מקבל 3, 4, 5 פעולות מאוד מאוד מקדמות, לבדוק את הרצינות, מביא לו כרטיסי ביקור, אומר לו איך תציא 3-5 לידים של מוכרים, של קונים, לך תדבר עם אנשים. אם אותו סוכן לא עושה את הדבר הזה, את הפעולה הזאת, למה שהוא יישאר פה? למה שהוא יעשה את מה שהוא יעשה? אנחנו לא צריכים מחממי כיסאות. אנחנו צריכים כל משרד שמכבד את עצמו. הוא לא יודע לבוא ולהגיד מי אותו סוכן שיצליח, אבל בעקבות מספר פעולות, בעקבות המעטפת הזאת של הבדיקה, בהחלט, בוודאי, שניתן לדעת. בין 3-6 חודשים, אני יכול להגיד לך היום בדביעת אצבע, מי סוכן שימשיך גם 2-3 קדימה. כי רוב הסוכנים היום אומרים, אוקיי, אני אכנס, יעשה עסקה, יקבל כסף, ואז מה יעשה? ישקיע בעסק. אבל מה קורה בזמן הזה? עד שהוא עושה את העסקה, הרוח במפרסים נופלת. שהוא מקבל את הכסף של העסקה אחרי ממוצע 3-6 חודשים, זאת העסקה הראשונה של מתווך חדש. וכבר הכסף הזה נכנס לו לאוברדרף, למינוס, להלוואות, ואין לו כסף ליחצן את עצמו.
ברור, שאתה מרוויח כסף, תשקיע בעסקה הבאה.
זה כלל שליש, שליש, שליש. לא הרבה בעלי עסקים יודעים את זה, עושים את זה. זו הסיבה שאני עושה את מה שאני עושה היום. והלוגו שלי, בעצם המשפט שלי, זה מחבר בין התיאוריה לפרקטיקה. כי בסוף יש תיאוריה, אנשים יכולים לקנות אנשים במילים בצורה מדהימה. מה עם הביצוע? מה עם התכלס? בעיניי הפרקטיקה זה מה שנופל בין הכיסאות אצל הרבה אנשים. הרבה סוכנים וסוכנות טובים, מקצועיים, שיכולים להצליח. פשוט הם לא מקבלים את הגב המקצועית, המעטפת המקצועית, כי אותם בעלי משרדים רוצים להתעסק ולקדם את אותם מתווכים כבר שמכניסים כסף, ולא את אותם מתווכים שמנסים. וזה בסה. כואב.
ניצא לשלוש וחצי?
מה שאתה מבקש.
3.5 דקות של שיר.
יאללה.
ונשוב אליכם.
זהו מאיר וזה אלון שהגיעו מארצות הברית, אז נרים כוסית של מים ונשמור על סולידריות בסיסית. הייתה קצת ידידות והיא אשר עמדה בפרץ, אם האחד היה צמא אז השני עשה לו ברז. זהו מאיר וזה אלון שהגיעו מארצות הברית, אז נרים כוסית של מים ונשמור על סולידריות בסיסית. הילד השתנתה,
האם בדיזנגו נסעת כשאתה מגיע לכיתה,
אתה נוסע מלמטה, הכל נשאר כמו שהיה וכל שינוי הוא רק קוסמטי, אם תקלף את הקליפה
אסתר המלכה
היא רק אתי.
הנה מאיר, הנה אלון, הם הגיעו,
מספיק עם השטויות,
התכנסנו כאן הערב, לא לשמוע מלודרמות אישיות,
ועוד שנים נהיה זקנים, ואז נשב על כושל בירה. שקנינו מעריב כל יום שישי על יד הסאבווי, חייק זימבאבווי.
זהו מאיר וזה אלון שהגיעו מארצות הברית, אז
אלון נעים פה בעברית
Do you like it?
זה בסדר אני חש מאוד לא קרי
אז נפרוש ובל גיטר
עכשיו ברדיו סול פרלמנט הנדלן בהגשת אופר לוין ודרור בוקצ'ין
צהריים טובים, צהריים משובחים פרלמנט הנדלן, רדיו סול באולפן דרור בוקצ'ין, אופר לוין מארחים את מאור בר תקווה
היי, מה קורה?
שאלה ראשונה שיש לי למאור אחרי ההפסקה פגשת, או האם אתה יכול לאפיין את הטעויות שעושים אלו שנכנסים לענף?
בוודאי. הטעות...
נכנסים לענף.
נכנסים לענף.
כן, זה הטעות
הראשונה. נכנסים לענף. מה כן צריך לעשות? קודם כל, לבחון. מבחינתי זה כמו רעיון עבודה, ממש לכל דבר. כשסוכן נדלן, מתווך נדלן, רוצה להיכנס לאיזשהו משרד מסוים, הוא צריך לבחון כמה דברים. בדרך כלל היום הולכים על מי השם הכי גדול, או מי מפרסם ומשווק הכי יפה, או נראה הכי הרבה במדיה, ברשת. ואני טוען קצת אחרת. כל בעל משרד, כשהוא, יש לו משרד גדול של הרבה סוכנים, כמובן כל סוכן שעושה קורס, עושה, משלם כסף, שווה לו כסף. וזה גם עוול על הסוכן עצמו, כי לא כולם מתאימים, אז לא צריך סתם לנסות. המטרה היא לקחת את את הדברים כמו רעיון עבודה. זה להגיע לשלושה, ארבעה, חמישה משרדי תיווך באזור ספציפי שאתם רוצים לעבוד בו, ולשאול שאלה אחת. מה איך המוסף שאתה כמנהל משרד יכול לתת לי כשאני הסוכן שלך? ברגע שמתבינו מה הערך המוסף של אותו משרד לעומת משרדים אחרים, זה יוכל לגעת בכם כי אחד מעניין אותו כסף, אחד מעניין אותו שיווק, אחד מעניין אותו תמיכה אישית, עצמה.
כלומר, לעשות את זה הפוך. במקום שאני בא לרעיון עבודה, מתחנן, אני רוצה לעבוד אצלכם במשרד.
אני צריך לעשות רעיון עבודה, אותו סוכן צריך לעשות רעיון עבודה למנהל המשרד, שזה לא קורה. סליחה על הקלישאה, אבל הרבה מנהלי משרדים, זכיינים, בודקים דופק. לא בודקים כישורים, לא בודקים טכניקות, לא בודקים מיומנויות. הם לא בודקים מה עם הבן אדם. אתה רוצה להיות מתווך? אוקיי, יש מבחן ב-20 לשני שדחו אותו. לך תעשה את המבחן, תעבור את המבחן, תוך כדי אתה יכול גם לתפעל את העסק. אין מטריה ממש ממש ברורה לחלק מהמשרדים, וזה גם יוצר את האנטיגוניזם על המתווכים, שהמתווכים אומרים, מה זה המקצוע הזה?
זאת אומרת שמתווך, הטעות הראשונה של המתווך זה שהוא נכנס למשרד שלא מתאים לו,
כן,
שאין
כן.
לו ערך מוסף לתת לו, שהמשרד בדיוק. לא מתאים לצרכים שלו, ואתה חושב שמתווך ברעיון כזה, שהוא עוד לא מבין על מה הוא נכנס, ידע לאתר את זה?
או. הרמת לי להנחתה.
המטרה שלנו.
זאת המטרה. יש הרבה אנשי מקצוע, כמוני, שהרבה סוכנים לפני שהם נכנסים לעולם הזה, מתייעצים איתי. היי מאור, מה עניינים, מה קורה? ראיתי שאתה היית מתווך, אתה היום מאמן משרדים וסוכנים. אני רוצה להיכנס למשרד, מה חשוב לי לדעת? ואני יכול להגיד לכם שרוב הסוכנים, אין 100% בכל זאת, רוב הסוכנים שהכוונתי אותם למשרד או לצוות מסוים, הם כבר תקופה מאוד ארוכה נמצאים שם. כי החיבור בין צוות מסוים, שמבחינת בן אדם הטריגר שלו זה לעשות רק כסף, אומר, לא מעניין אותי שישאלו אותי אפילו מה עניינים, מה קורה אצלי בבית, אני רוצה לעשות כסף, אז נדע לחבר אותו למשרד, לצוות, שעושה הרבה כסף. יש בן אדם שאומר, שמה, אני חייב שישאלו אותי כל יום.
אבל יש חיסון במשרד שעושה הרבה כסף. זה בית חרושת?
זה בית חרושת.
זה בית מטבחיים okay. יותר נכון. ואם okay. הוא לא יעשה עסקה תוך יום, תוך מהירה מאוד, הוא גם לא יהיה במשרד.
זה תלוי גם מבחינת בעל המשרד, מה הציפיות שלו מאותם סוכנים שלו, וכמו של הסוכנים שנמצאים, okay. צריך להיות ציפיות מבעל המשרד.
לא, כי אני אומר, ברור לי שאם יש משרד שהוא נחמד, וכיף שם, ושווק וזה...
מה עם כסף?
בדיוק.
אנרגיה, אני מכיר הרבה משרדים שהאנרגיה שם C, כל היום, מהבוקר עד הלילה. אבל מה קורה עם התכלס, הרמה המקצועית, הרמת הכסף? בסוף אנחנו גם רוצים לעשות כסף ולהתפרנס מזה. אפשר להתפרנס מאוד מאוד יפה מהמקצוע הזה.
בוא נגיד שאותו מתווך הקשיב לך, נכנס לאותו משרד, ושרד את השנה הקשה הראשונה, והוא כבר באמצע השנה השנייה. פנה אליך אחרי שנה וחצי בביזנס ואומר לך, מאור, אני צריך, תקפיץ לי את העסק.
תקפיץ. אז קודם כל, את כל אותם הסוכנים שמתייעצים ומדברים, אני לא מדבר איתם רק אחרי שנה, שנה וחצי, אנחנו בקשר שבועי, גם ברמה חברית, גם ברמה מקצועית, מתייעצים איתי על המון המון דברים. כמובן שלכל משרד יש את המדיניות, את השיטה, אז אני לא נכנס לכיוונים האלה, אבל כן מבחינת הייעוץ עצמו. ואחרי שנה וחצי אנחנו כבר נבין מה הוא עשה או לא עשה בשנה וחצי, לא צריך לחכות לשנה וחצי, כי הרבה מתווכים מתעוררים, נניח מתחילים את השנה בראשון לראשון, השנה האזרחית, שנת המס, מגיעים ליולי-אוגוסט ואומרים, what the fuck, עברו 8 חודשים, נותרו לי 4 חודשים, מה, איך עשיתי רק 50,000 שקל, איך עשיתי 100,000 שקל, מה, פתאום מתעוררים על עצמם.
צריך לזכור גם עולם, כל המתווכים הם עצמאים.
כולם.
ועולם ה... הכנסות של העצמאי, זה אומנם לא התוכנית, אבל...
נכון. זה חלק, זה חלק.
זה משהו מאוד מאוד...
צריך לזכור שהמקצוע הזה, ואם תרצה אני אחפש תכף בפייסבוק, משהו נחמד שמישהו כתב, זה המקצוע היחידי שהתגמול שלך...
רק בסוף ה...
רק בסוף התהליך אם הצלחת. זה 0 ו-1 בסוף סוף סוף התהליך. וזו הסיבה המרכזית שאנשים לא שורדים, כי יכול להיות שהם נותנים שירות מצוין.
תשמע, אתה יכול לשרוד בכזה דבר אם יש לך סוג של שוטף מתגלגל. שזה בסדר, אם אתה פעם בחודש, אתה יודע, 3-4 חודשים ראשונים לא עשית שום דבר, או היה לך ככה קשה, אבל אחרי זה אתה התחלת להיכנס למצב של כל חודש אתה עושה עסקה אחת או שתיים, אתה מתחיל להתגלגל.
אתם מדברים הרבה על המילה שורדים, הישרדות, וזה קטע, כי הרבה מתווכים גם מדברים, אבל לא צריך לשרוד, אנחנו לא בתקופת המערות. אנחנו נמצאים בעסק, כמו כל עסק, שנכון, אנחנו יכולים לעשות 100 פעולות בחודש ולקבל 0. אבל מה 100 פעולות האלה יניבו לנו בחודש השני, השלישי, החמישי, העשירי?
ואז עשית פעולה אחת ומחרת הנכס, ואז בעל הנכס אומר, בוא, אבל כולו יומיים היה לבדף, מה אתה רוצה ממני את 2%?
אז המתווכים הוותיקים אומרים, אתה לא משלם לי על השעה, אתה משלם לי על 7 שנות ניסיון.
הלימוד והניסיון.
נכון.
חלק מעניין.
מספרים את הבדיחה עם האונייה שהגיעה לנמל. תגיד, אתה פוגש מתווך פעם ראשונה אחרי שנה וחצי. לא מישהו שליווית אותו, אלא מישהו חדש. הוא אומר לך, בוא, עברו שנה וחצי, 100%, אני מבין את העסק, אבל אני בהיקף כזה ואחר, אני רוצה לעשות פי 2. איך אתה ניגש אליו?
הדבר ראשון, אנחנו עושים פגישה של כשעה וחצי. בפגישה של השעה וחצי אני עושה הערכת ביצועים של מה שהיה בשנה וחצי. מילוז, כמות נכסים, מה המדד שלו מבחינת כמה שיחות טלפון הוא עשה, לכמה פרזנטציות הוא הגיע, כמה פרזנטציות הוא הגיע וכמה גיוסים הוא גייס מבחינת נכסים, כמה נכסים הוא גייס לכמה עסקאות, עם כמה קונים הוא הלך וכמה הוציא הצעות מחיר, ממש, אני יורד לפרטי פרטים, כי...
עושים ניתוח עסקי.
מה זה ניתוח? כירוגיה. כי ברגע, ברגע שרואים את המספרים, אותו סוכן רואה את המספר, זה בדרך כלל לה.
עשיתי מאות תוכניות עסקיות בחיים שלי. ובדרך כלל תוכנית עסקית אתה עושה לבן אדם. סליחה, אתה עושה לעסק.
לעסק.
אתה עושה מה שכר דירה, ומה עלויות כוח האדם, ומה עלויות... כלומר, כל הדברים האלה, ובונה אותם בצורה נכונה. פה זה לעשות תוכנית עסקית לבן אדם.
בן אדם. זה שונה כי יש איזה שהם הרגלים, דפוסי התנהגות, או אופי, כי זה מביא אחד את השני, והרבה מתווכים אומרים לי, שמע, זה האופי שלי. זה האופי שלי. אז אופי אפשר לשנות בזכות דפוסי התנהגות.
או שהוא לא מתאים להיות מתווך, או שיקחת, או שידע שהוא מתווך בינוני, בסקאלה.
אז לחלק מהסוכנים ולחלק מבעלי המשרדים, אני אומר להם ספציפית, אחרי ליווי של סוכן מסוים, אם הוא מתאים או לא, נותן את דעתי. כי ברגע שלא עושים את זה ומשאירים עוד סוכן במצבה, עושים עוול גם למשרד, גם לשותפים העסקיים, כי בסוף זה גורם נזק, וגם לסוכן עצמו, שחררו אותו לחופשי. אז כל הניתוח, כל הכירורגיה הזאת, היא מגיעה על ידי ביטוי בשעה וחצי להבין מה קורה בעסק. ולא רוצה להתנצל על זה, אבל רוב המתווכים מתעסקים בחרה. הם לא מתעסקים בניהול עסק ולא מתעסקים בניהול האדם שהם. ואני אומר לבן אדם, שואל סוכן, שנה וחצי, שנתיים, שלוש, כמה אתה משקיע בחודש, בשנה? 10,000, 15,000 בשנה. אני אומר לו, מה? זה צריך להיות בחודש. הוא אומר, על מה אני יוציא? אז זה מתחיל מהניהול שלו.
כן, ואתה יודע, כן, אז עשיתי, איך קוראים לזה, דפים האלה.
פליירים, גלויות, בסוף אנחנו מגלים שהוא הוציא 2 פעמים בשנה. עכשיו, אנחנו נמצאים בעסק תודעתי. ככל שנעשה יותר פעולות, נשיג יותר תוצאות. ככל שנשיג יותר תוצאות, הסיכוי שלנו שאותו בן אדם ספציפי שראה אותנו לאורך כל השנה, או שהוא יפנה אלינו לפני שהוא רוצה למכור את הדירה, או שאנחנו נפנה אליו בזמן שהוא פרסם את הנכס שלו, תהיה לו הקבלה בין הפלייר, בין השלד, בין המדיה, שמון המון שיטות איך אפשר כן להגיע לאותו בעל נכס, עוד לפני שהוא, מה שגם מוציא את הנכס למחירה, הוא צריך לראות אותנו כל הזמן. ורוב המתווכים, תשמע, נגיד לך את האמת, מה זה כיף במשרד? חברים, צחוקים, נכון. זה מוזיקה. אבל תכלס, 70-80% מהיום, חייב להיות בחוץ, בשטח, לראות אנשים, זה כל העסק שלנו, זה המינגלינג.
עזוב, אני אגיד לך, אני מהראייה שלי, יש לי המון המון חברים מתווכים בפייסבוק. כל היום מפרסמים, נכסים להשקעה, נכסים... אני...
איפה הערך?
איפה הערך? עזוב, כי כנראה כמו שהם חברים שלי, כנראה שמרבית החברים שלהם בפייסבוק, הם גם מתווכים. כלומר, הם אולי יצליחו לשווק את הדירה הזאת דרך מתווך אחר, שבדיוק...
שיתופי פעולה.
שיתופי פעולה, אבל...
זה לא עובד היום. היום חוק המדיה אומר לעשות טיזרים ברמת הערך, ברמת התוכן, לייצר תוכן. הרבה מתווכים לא מייצרים תוכן. הם מייצרים למחירה, נמכר, להשכרה, הושכר. סבבה.
ספר על השכונות בעיר, תן את ה... תמיד אני מספר.
את האג' הנוסף.
אני אספר, יש בחור בכפר סבא, נו, משכפל, לא, איך קוראים לזה?
מנעולן.
מנעולן. והוא היה לו במקום, פעם היה עוד מקומון בכפר סבא, תמיד היה לו סיפור, היה לו בעמוד הראשי את הפרסומת שלו, ובאחד בעמודים האחורים שום סיפורון, על הטוקי שבעלת המפתח, או מישהו שהגיע לדל, אני זוכר את הסיפורים האלה, שרצה לפרוץ איזשהו מחסן, והוא הרגיש משהו לא נעים, אז הוא הסתיר עם מעט המספר של המחסן, שאלתו מה המספר של המחסן, והבן אדם ברח. כל הכל דברים, שאתה צריך ולהחליף מנעול אצלי, אמרתי, רגע, אני צריך את המיר הזה.
נחקק לך.
ישר חיפשתי את הפרטים שלו, והוא הגיע אליי, ואני בטוח שאני לא היחיד.
כן.
וזה מה שחסר היום.
חסר להיכנס לתודעה.
מאור, התודעה. אז בוא נדבר רק רגע. המתווכים נתפסים בשוק, אני אחסוך במילים.
נתפסו, אני חושב היום פחות.
לא יודע. מה אתה אומר? מה אתה אומר ואיך משפרים?
ככה, קודם כל זה נכון, לצערי, זאת הסיבה שאני עושה את מה שאני עושה, אני שנים פעלתי מגשמיות כלכלית, איך אני עושה יותר כסף, וביוני שנה שעברה, אחרי עוד שנה במאמן סוכנים ברימקס רמללוד, התחלתי לעשות את זה בצורה פרטית, ואני היום פועל בגשמיות הערכית. כשבן אדם בא ונותן באמת, לא כדי לקבל, אלא כדי לתת, הוא פועל מתוך רגש חיובי. ואז התוצאות מגיעות. כשבן אדם, כשמתווך, פועל מתוך לחץ, יש הרבה טעויות. וזה מה שמוביל גם את השירות שלנו לירידה. כי ברגע שאותו מתווך, ולצערי גם העליתי על זה סרטון לפני שבועיים בערך, שהיום בעל הנכס, הוא שופט את אותו מתווך לא על סמך המקצועיות שלו, אלא על סמך עמלת התיווך שלו. וזה בסה. כי הרבה משרדים, משרדים גדולים ומוכרים וותיקים, ברור שהעולם השתנה, אבל במקום להנמיך, לשנמך, להוריד את עמלת התיווך, תעלו את הערך, תעלו את המקצועיות, וזה לא מה שקורה וחבל.
אז אתה אומר שהבעיה המרכזית של המתווכים זה המקצועיות שלהם,
חד משמעית.
ואיך היא משודרת כלפי חוץ.
אבל עוד פעם, זה סוג של גלגל. אם אתה מתווך שמחזיק בסך הכל בקושי חצי שנה או שנה בעסק, אתה לא תהיה בחיים מקצועי. אבל אם אתה מתווך שקם בבוקר ואומר, אני רוצה להיות מקצועי.
ואני רואה חזון 5 השנים, יש לך אורך רוח. דרך אגב, כשאני נכנסתי, לא ראיתי את עצמי 5 שנים. ראיתי את עצמי במסגרת, אבל לאורך זמן אתה מבין שזה מה שצריך להיות.
יש כאן טריקיות, כי מצד אחד אתה אומר, אוקיי, אני עכשיו רוצה להיכנס לעסק, שאני לא יודע איך אני אעבוד בו. אתה יודע.
כי לא מסבירים לך, אומרים לך, זאת התוכנה, זה יד 2, תתקשר, תקבע פגישות, מישהו יבוא איתך. אוקיי, אז איך אני לומד? מה אני צריך לעשות? אתה צריך ללמוד. לפני שאתה יוצר את השיחות טלפון, אתה צריך להבין איך אתה מגיע לשיחות טלפון. אתה צריך להבין איך אתה עושה הכנה מקדימה לשיחות טלפון. מה הם הדברים? מה הצ'קליסט הנכון לבדוק לפני שאתה עושה שיחת טלפון? וזה ממשיך לעוד פעולות מאוד מאוד מקדמות.
סקל, הרבה פעמים שבן אדם משתחרר מהצבא, הוא הולך לעבוד בשום עבודה, לא יודע, לפני 20 ומשהו שנה, הלכתי לעבוד באופיס דיפו. ידעתי שאם לא היה נחמד, אז הייתי מחפש עבודה אחרת. ידעתי שגם אם אני אעבוד שם חודש או שבועיים, אני אקבל כסף עבור שעות העבודה שלי.
אמת.
פה בעולם של התיווך, כמו שאתה הגעת לעולם של התיווך, אחרי שנים שלא מכרת, לא התעסקת במחירה. נכנסת להארדקור של המחירה. זה לא מחירה של מוצרי מדף פשוטים, זה נכון. מחירה יותר מורכבת, וזה אומר שאתה צריך עכשיו להשקיע זמן, חודש עבדת.
זמן, אנרגיה, משאבים, כס, הכל.
שלושה חודשים עבדת ברמת שרון, נכון? אמרנו שלושה וחצי חודשים?
ארבעה חודשים וחצי.
ארבעה חודשים?
עשיתי.
יפה, עשית, כי... אבל יכלת גם לא לעשות.
נכון.
וזה
מה שקורה לרוב.
ודרך אגב, אני חושב שבחודשיים הראשונים, תקנתי, עשית תוך כמה זמן? תוך חודש, חודשיים?
תוך חודש, וזה גם היה, אני קורא לזה, מה שנקרא, במזל. הייתי במשרד, ברגע נכון, בזמן נכון, אבל יעלתי את עצמי לעוד איזושהי פעולה, מעבר לזה. אבל ברמת העיקרון, אם הייתי ממשיך להתנהל כמו שהתנהלתי, זה לא היה מחזיק.
כי אני אומר, אותו מתווך צריך לבוא ולהגיד, אם אני עבדתי באופיס דיפו לצורך העניין, וקיבלתי מזכורת גם שלא אהבתי את המקום עבודה, ואמרתי, אני עוד חודש מתפטר והולך לעבוד באייס, בסדר? היה לי מזכורת בסוף התלוש. פה, בסוף החודש. פה, ספציפית, אם העסק לא עובד, ואני לא אוהב את המקום עבודה, והתחלתי, ואמרתי, ניתן עוד חודש, ולא מכרתי כלום, אני רק הוצאתי כסף על פליירים וכרטיסי ביקור בינתיים. ואולי שילמתי עוד כמה גרושים.
זאת אחת הטעויות הכי גדולות של כל בעל עסק, במיוחד בתחום התיווך. כי בעל עסק מתווך, הוא לא באמת בעל עסק, הוא מתווך רגיל חדש שנכנס לתחום, לא באמת מסבירים לו את המעטפת העסקית, מה צריך לעשות, איך צריך לעשות, כמה צריך לעשות ולמה צריך לעשות.
ואתה במסגרת הליווי שלך את אותם מתווכים?
ברור, הכל מהכל. אני נפגש ואני אומר, מה עשית עד היום? אני כבר רואה בעיניים, בתחושה, מה הוא עשה ומה הוא לא עשה. אז זה מגיע לאיזושהי סיטואציה שכאשר מתווך נכנס, אומרים לו, זה מה שצריך לעשות כדי להצליח. והרבה בעלי משרדים מתעסקים בפן המקצועי, ופחות בפן המנטלי. זו הסיבה שהוצאתי את הספר שלי.
כן,
כן.
אני עוד צריך שתכתוב לי הקדשה, לא?
אני אכתוב, אכתוב. הספר נקרא סוד המתווך המצליח, שנה וחצי של כתיבה ועבודה, הכל התחיל מטור שבועי של ערך בפייסבוק. כמו שאמרתי לפני כמה דקות, אני הייתי, פעלתי בגשמיות הכלכלית, היום בגשמיות הערכית, והיה חשוב לתת עוד איזשהו נדבך נוסף, והספר מחולק לשני חלקים. החלק הראשון זה הפן המנטלי, העצמה המנטלית, והחלק השני זה הפן המקצועי. אם אני מייחס את זה לגיוס נכס או לפרזנטציה, פגישת מוכרים, נניח ואני פוגש את בעל הנכס פעם ראשונה, הוא פוגש אותי, אין לו איזשהו MRI מיוחד שאומר, מדד סקאלה מ-1 עד 10, כמה מתווך מקצועי או כמה רזומה יש לי. הוא מסתכל עליי, על הפנים, על הגוף, על הצורת לבוש, על החיוך, על כל הדברים, כל הסממנים, באמנות השכנוע וההשפעה, יש מסר ישיר ויש מסר עקיף. המסר העקיף זה הקריזמטיות, הביטחון שאני משדר, הלבוש, ומסר ישיר זה הצורת דיבור המקצועית שלי. וכל הפן הזה, ואם אתם רוצים תסוד לגיוס נכסים בבלעדיות, זה קודם כל לייצר כימיה מושלמת עם בעל הנכס. ברגע שאין כימיה, זה באמת לא משנה עד כמה אתם מקצועיים, כי אתם, כמו שאומרים, יופי פותר דלתות ואופי מכניס אותך פנימה, אותו דבר ככה. כימיה פותחת לך דלתות, המקצועיות מכניסה אתכם פנימה. וזה משהו שצריך לשים עליו דגש, כי אם אנחנו ככה מסתכלים על שני עקב אכילס של כל מתווך, זה ניהול זמן, כי רוב המתווכים הם לא מנהלים לוז אפקטיבי, וגיוס נכסים בבלעדיות, שזה הלב של העסק.
זה הלב, כן, כי בסוף...
למה?
למה? דיברנו זה מקודם, כי גיוס נכסים, ברגע שיש לך נכסים במאגר הנכסים, אתה גם מחויב וגם מתחייב מבחינה עסקית לאדם. אנחנו דיברת על אופיס דיפו, גם על השעת עבודה, בסוף מכרת איזשהו מוצר קצה. המוצר שלנו זה השירות שלנו, זה מוצר בגדול, זה מוצר אוויר. בגלל זה גם יותר קשה למכור או לשכנע מה הסיבה שכן בעל הנכס צריך אותו. ויש המון המון שיטות שאנחנו נדבר עליהן בהמשך. העניין זה איך אנחנו יכולים לקחת את הכימיה, את החיבור, את המקצועיות שלנו לשלב ביחד, ולבנות איזשהו צ'קליסט של מי אני בתור מתווך. זאת אומרת, כל בן אדם צריך לשאול אותו, כל מתווך צריך לשאול אותו, מה הערך המוסף שלי כמתווך, שאני אוכל להעניק לבעל נכס.
אתה צריך להגיד את זה או אתה צריך להראות את זה?
אני צריך קודם כל לשאול את עצמי, דבר שני לכתוב את זה, דבר שני לעשות את זה על קנווה בגדול במשרד שלי, ודבר נוסף ואחרון כמובן להראות ולהציג את זה.
מי שמבין שהוא רחוק שנות אור מהיכולת לגייס נכסים באופן
שיטתי שוטף, וקבוע.
בדיוק שיטתי וקבוע, אז כדאי שיפגוש אותך, אם זה באחד על אחד, ואם זה באולי איזה סדנה שאתה עושה?
כן, אכן, בעזרת השם, ביום חמישי, 10/3, בחודש הבא בדיוק, תתקיים סדנת נכסים בבלעדיות, במכון מופת בתל אביב, סדנה מטורפת, סדנה שלישית במספר, 7 שעות על גיוס נכסים, ניהול פרזנטציה, טיפול בהתנגדויות, פולו-אפ, מקורות ליצירת לידים, וכל מה שאתם צריכים כדי להרים את
העסק. מאור בר תקווה, בר תקווה, פייסבוק, צ'יק צ'ק מוציא אותך, שמחנו מאוד לארח אותך כאן.
תודה, שמחתי להתארח.
תבוא עוד פעם, אני חושב שנפרק אולי קצת יותר דברים לסדנה.
בשמחה רבה, תודה לכם.
אנחנו נהיה פה שבוע הבא, אחרי מגשימי החלומות עם גידי לוויתן. אחרינו תוכנית חדשה כאן ברדיו סול, פוליטיקה.
אין 4x4 קצת?
לא, פוליטיקה מקומית, אראל משה, שאול אייזנברג ושוקי אברהם מארחים את ראש עיריית גבעתיים רן קוניק, שהוא מחכה כבר כאן. אנחנו נתראה שבוע הבא, סעו בזהירות, סוף שבוע נעים, המשך יום טוב, שבת שלום.
ברדיו סול, פרלמנט הנדלן, בהגשת עופר לוין ודרור בוקצ'ין.
שאין לו פקודה או מובטל, עיגול שחולם על פינות כמו ליצן שאין לו פתיחה הוא מתרוצץ על הבמה חסר מלוכה אל תדאגי